הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בכוח של הלשון. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חיה רחל, לרפואת רחמים קלמונט בן שרה אלין. המילים, הלשון של האדם. המילים שבהם אנחנו בוחרים באופן קבוע להשתמש בהם, משפיעים עלינו, על האנשים הקרובים אלינו. הרבה בני אדם לא מספיק מעריכים את כוחה של מילה. ולא פעם הם אומרים אמירות בסגנון של מה כבר אמרתי? זו רק מילה. אבל זוהי טעות. טעות לייחס משמעות דלה כל כך למילה. למילים יש משקל אדיר. מילים עשויות לפגוע באישיות של האדם או לרומם אותו, לעודד אותו. אומר דוד המלך, מי ששומר פיו ולשונו, הוא שומר את עצמו מצרות נפשו. לא פעם בני אדם מרגילים את לשונם, לומר חצאי אמיתות, לומר שקר, לרחל, להעליב, לפגוע, ובכך משתמשים בצד השלילי של הלשון. הלשון אמורה להיות עם דיבור של תועלת, כמו שאומר הרמב״ם. כמה אני מחזק, כמה אני מעודד, כמה אני מפרגן, כמה אני מרים את בני האדם. וזה המבחן, זה המדד למילים הטובות של האדם. כמה האדם הזה הוא שומר פיו ולשונו, כדי לא לייצר צרות ולפגוע באנשים אחרים, וכמה הוא מתרכז במילה הנכונה, במשפטים היעילים, המקדמים, מעוררי התקווה ויוצרי החזון. לא פעם האדם רוצה להילחם על הצדק שלו, הוא הצודק, הוא המבין, הוא היודע. אולי הם הטועים ואני הצודק, ובכל אופן כדאי לשקול את המחיר. האם כדאי הוא המחיר של המלחמה למען הצדק? אולי הצדק הוא ודאי דבר נהדר, אבל לא דבר שכדאי להשקיע למענו את הזמן, את המרץ, את המאבקים. כמה כאבי ראש, כמה תסכולים יכול האדם למנוע מעצמו בעזרת השתיקה. סייג לחוכמה זוהי השתיקה. כך אומרת המשנה פרקי אבות, פרק ג', סייג לחוכמה, שתיקה, כתב רשי, כתב רבי עובדיה עם בר תנורה. המקור לכך הוא מהפסוק בספר משלי, גם אביל מחריש, חכם יחשב. לא פעם החכם הוא זה שמחריש. אביל מחריש, אפילו שבדרך כלל הוא לא אדם חכם כל כך, הוא אפילו אביל. אבל כשהוא שותק במקום הנכון, הוא גם יכול להיחשב כחכם. גם אביל מחריש חכם יחשב. אומרת הגמרא מסכת פסחים. יפה, שתיקה לחכמים, כל שכן לטיפשים. אומר רבי עובדיה מבר תנורה. מה שאומרים רבותינו שיפה היא השתיקה, וסייג לחוכמה, זוהי השתיקה, הכוונה היא לשתיקה מדברי הרשות. אבל כאשר האדם מדבר דברי תורה, כתוב בספר יהושע, והגית בו יומם ולילה. לעודד, לחזק את האדם האחר, ודאי זוהי מצווה. אלא סייג לחוכמה שתיקה, הכוונה היא מדברי הרשות. כי דברי הרכילות והלשון הרע, זה אסור מהתורה. הרמב״ם בהלכות דעות כתב, סייג לחוכמה שתיקה, לכן לא יהיה מהר להשיב, לא ירבה לדבר. ילמד את התלמידים שלו, בנחת, בלא צעקה ובלא אריכות הלשון. דברי חכמים בנחת נשמעים. אומר רבי מתתיה יצהרי, למה סייג לחוכמה שתיקה? התשובה היא שכאשר האדם הוא מייצר חומה שמגנה עליו מהאויבים, יש לו פחות מריבות, פחות חיכוכים. ומהי החומה הזו? זוהי השתיקה. לכן שמסעו מתנו יהיה בנחת עם הבריות, סייג לחוכמה השתיקה, שלא ירבה לדבר על הצלחתו, על גאוותו ובכך הוא מרחיק מעצמו אנשים אחרים, שלא ירבה להתווכח על הצדק בעיניו, אלא יתרכז בלמצוא את הדרך המתאימה לשני הצדדים, כדי שהאדם יימנע מחיכוכים מיותרים, מבזבוז זמן. האדם יכול בשתי שניות, בעשר שניות, בדקה, לומר מילים שכעבור שנתיים או עשר שנים, עדיין נחרטות בלב השומע. המילה עברה, אבל הסריטה בלב, היא עדיין עמוקה. אפשר להצטער וצריך להצטער. זה הדבר הנכון לעשות, אבל עדיין עדיף לא לומר מילים פוגעות, מילים מעליבות. בואו ונעמיק בדברי בעל השו"ת מחזה אליהו בהקדמה לספרו. הוא מביא שם לגבי שר המשקים. אומרת התורה בפרשת מקץ, אמר שר המשקים לפרעה מלך מצרים. ושם, בבית האסורים, איתנו היה נער עברי, עבד, לשר הטבחים. אומר רש"י, נער עברי, ארורים הרשעים, טובתם היא לא שלמה, עד שהוא מזכיר את יוסף, מזכיר אותו בלשון של ביזיון, נער, שוטה, לא ראוי לגדולה. עוד מוסיף, שר המשקים ואומר, הוא עברי, אפילו לא מכיר את לשוננו. איך שר המשקים מעיז להגיד שקרים כאלה למלך? הרי במשך הזמן שהיו יחד בבית האסורים, ראה כמה יוסף הוא רחוק מדרגת שוטה. איזו רגישות, איזו אכפתיות, שואל יוסף בבית האסורים את שר המשקים ואת שר האופים, מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? למה אתם זועפים? למה אתם כועסים? למה אתם מתוסכלים? ואנחנו שואלים, למה לא? הרי הם נמצאים בבית האסורים. הרי הם נמצאים במצרים, בבית האסורים, שם. אין שם תנאים מכובדים וטובים, וההפך הוא הנכון. לא בטוח גם שימשיכו לחיות. למה שלא יהיו פניהם זועפים? אבל יוסף הצדיק שואל אותה, מדוע פניכם רעים היום? כלומר, גם אתמול היו רעים, אבל היום קצת יותר מאתמול. והם מספרים לו על החלום, ואז הוא פותר להם. מי כמו שר המשקים יודע איזו רגישות יש לאותו נער? מי כמו שר המשקים יודע שאותו נער הוא לא שוטה וודאי שהוא ראוי לגדולה? מי ראוי לגדולה אם לא האדם הזה שהוא רגיש כלפי הזולת, שהוא יודע להתחשב, להבין, לראות, להרגיש את הזולת? יוסף נמצא בבית סוהר ויכול להסתגר בתוך הכאב והתסכול והאכזבה שלו מחוסר הצדק שיש בעולם. ובכל זאת, מה עושה יוסף? הוא רואה את שר המשקים, שר רופאים, ושואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? מי אם לא אדם כזה ראוי לגדולה? אדם כזה הוא לא שוטה, הוא יודע לפתור את החלומות של שר המשקים ושר האופים. אבל מה אומר שר המשקים לפרום? עד שהוא אומר לו, היה איתנו בבית האסורים נער שהוא פתר לנו את החלום. אבל תדע לך פרום מלך מצרים. כבר מתחיל שר המשקים לפגוע בתדמיתו של יוסף. הוא אומר לו, הוא היה נער והוא עברי, הוא לא מכיר את הלשון שלנו, הוא אדם שהוא בסך הכל נער קטן, שוטה, לא ראוי לגדולם. אומר בשו"ת מחזה אליהו, אולי שר המשקים לא היה כל כך כופר בטובתו של יוסף, אבל בראש שלו שר המשקים אמר, הנער הזה הוא נער, הוא עברי. הוא נער, הוא שוטה, הוא לא ראוי לגדולה, הוא עברי. הוא לא אמר את כל הפירוט הזה. הוא אמר לפרעה מלך מצרים, ושם איתנו נער עברי לשר הטבחים. יכל, הרי שר המשקים לומר, היה איתנו שם בבית האסורים אדם שפתר את החלומות. אל תאמר אדם חכם, אל תפרגן, אל תעודד, אל תיתן הקדמה חיובית על אותו אדם, על יוסף. אבל למה אתה משתמש בביטוי נער עברי, עבד? למה אתה כבר משחיל איזשהו מסר סמוי מסוים? מה שמעורר אצל השומע זה פרעה מחשבה שמן הסתם הוא שוטה, מן הסתם הוא לא ראוי לגדולה, זה עבד. הוא בחזקת אדם שדעתו לא מיושבת עליו, הוא תמיד עסוק בלרצות את האדון שלו. כאן אפשר לראות את עומק הרשעות של שר המשקים. אולי הוא לא הוציא דבר שקר מהפה שלו כדי להבטיח את ההגנה שלו מכל התפתחות לרעה בהמשך הדרך. הוא לא אמר שום דבר רע, הוא בסך הכל אמר את האמת. מה הוא כבר אמר לפרו? האם הוא שיקר? הוא לא שיקר, הוא אמר את האמת. הוא אמר שם איתנו נער זה נכון, עברי זה נכון, אבל לסער הטבחים זה הכל נכון. אבל איך אתה אומר את זה? עם איזה טון? אתה מעביר מסר שאומר, תדע לך פרו מלך מצרים, הוא רק נער עברי אבל לסער הטבחים וזהו. נקודתית אולי יפתור לך את החלום ולאחר מכן כדאי להחזיר אותו לבית האסורים. אמנם, נכון ששר המשקים לא אמר את זה. אם היינו מקליטים אותו, לא היינו שומעים מילים כאלה. אבל בטון, באווירה, בתחושה, הוא בוודאי העביר את זה בצורה עקיפה, שיוסף הוא נער רשותה. וזה כלל גדול, הרושם הראשון שיש לאדם נחרט עמוק, עד שקשה לעקור אותו, וזה אחד הנזקים החמורים שנגרמים לבני האדם על ידי דיבור לשון הרע. אחרי שסיפרו על מישהו בגנות מישהו, ראובן סיפר בגנותו של שמעון. אם ירצה המספר לעקור את הדברים ולדבר על ליבו של השומע, שלא יאמין למה שהוא עצמו דיבר, הרושם הראשון יהיה קשה לעקור אותו. כך אומר דוד המלך בספר תהילים, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אומר המדרש, רותם הוא עץ שכשמדליקים אותו הוא בוער הרבה ימים. מסופר שם על אב ובנו שעברו דרך יער והדליקו שם מדורה מעצי רתמים. אחרי שנה בדרכם חזרה לביתם עברו שוב דרך אותו היער ומצאו שהמדורה שהדליקו עדיין בוערת. כוחם של עצי רתמים לבעור זמן כל כך ממושך. מכאן למד האלשך הקדוש, שלא יחשוב האדם שהמספר לשון הרע בידו לעקור את הדברים הרעים שדיבר על הזולת, או שיהיו הדברים נשכחים מליבו של השומע, כי הדברים נכנסים לאוזן השומע וחודרים לנבחי נפשו, כגחלי רתמים, ושם הם מוסיפים לבור עוד הרבה זמן. אם למשל סיפרו על פלוני שהוא עצלן, אפילו אם לאחר מכן נראה שהוא זריז, האדם השומע, כשפעם אחת יראה שהוא נכשל בעצלות, יאמר, הנה, זה הגיע, הוא עצלן. וכל פעם שיראו להוכחות שהוא זריז, הלב ימען לקבל, הלב יסנן, והלב יאמר, זה לא נכון, זה נקודתי, זה חד פעמי, זה לא בדיוק הוא, יש משהו שממריץ אותו. למה? כי יש לו כבר זווית ראייה, כי יש לו כבר דעה קדומה, והעובדות הן רק כדי לאשר ללב את מה שהוא רוצה לראות. על בסיס זה הסביר הגאון רב חיים שמולביץ, רעיון נהדר, למה זכו בית הלל לגבוה הלכה כדבריהם. אומרת הגמרא מסכת עירובין, היות שהיו אומרים את הדברים קודם כל של בית שמאי, ורק לאחר מכן שונים את דבריהם. היו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. למה? התשובה היא כיוון שישנה הלכה שאומרת שאסור לדיין לשמוע את דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין שני. לדוגמה, ראובן תובע את שמעון, ראובן הגיע לבית הדין ושמעון עדיין לא. אסור לדיינים לשמוע את ראובן לפני ששמעון נכנס לחדר. למה? כי אם ראובן ידבר ושמעון עדיין לא הגיע, ראובן ירגיש חופשי לומר מה שהוא רוצה, וציור הדברים הקיצוני והמוגזם שיאמר על ידי הבעל דין הראשון זה ראובן, ייכנסו הדברים לנפשו של הדיין, ואז הוא יתחיל להאמין לראשון יותר מאשר השני. זה הרושם הראשונים. וכך אומר שלמה המלך בחוכמתו בספר משלי, צדיק הראשון בריבו ובהרעהו וחקרום. אומר הרלב"ג, לראשון יאמין ויהיה בעיניו כצדיק, אבל השני לא יאמין ויחקור אותו. ואז כאשר נראה בפרוטוקול של בית הדין, נראה שהדיינים שאלו את הראשון, שאלה, שתיים, שלוש, מה היה, איך היה, מה חשבת? ואז את הבעל דין השני זה שמעון, ישאלו אותו, מה חשבת? ומה היה? ואיך היה? ואיך תסביר את זה? ואיך תסביר את זה? ואיך תסביר את האירוע הזה? את השני חוקרים, את הראשון לא, כי לראשון מאמינים ולשני לא. למרות שהדיין יש לו כבר ניסיון של מאות דיני תורה, בכל אופן, אם הוא ישמע את הבעל דין הראשון מבלי שהשני נמצא באותו חדר בבית הדין, הדברים של הראשון יהיו מוגזמים ויכנסו בליבו של הדיין, ולאחר מכן צורת הדברים כבר נקבעה, והראשון יהיה הצדיק. צדיק הראשון בריבו ובראהו, ואותו הוא יחקור. וזה בדיוק מה שעשה. אותו שר המשקים התחיל להדביק תווית שלילית על יוסף. שם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. לא רק שיוסף הצדיק צריך להתמודד עם כל הכאב והתסכול של שנים על גבי שנים, שהוא רואה שחוסר הצדק מכה בו פעם אחר פעם, שוב פעם חוסר הצדק מכה בו, אחרי שהוא עזר לשר המשקים, אחרי ששר המשקים פניו היו רעים, מי בכלל התייחס לשר המשקים בבית האסורים חוץ מיוסף? איזה צדק, איזו נעימות, איזו אכפתיות, איזו רגישות, איזו אמונה בבני האדם יש ליוסף. ובכל זאת, שר המשקים סותר על פניו, כפיות טובה. מה יאמר האדם לעצמו? זה לא הוגן, זה לא צודק. אומר החתם סופר, אתה יודע למה כאשר אתה מעניק למישהו אחר, אז הוא לעד כפוי טובה אליך. אתה מעניק והוא כפוי טובה. אתה יודע למה? כדי להגדיל את שכרך. הוא כפוי טובה כדי שלא תתחרט על מה שעשית. כדי שלא תאמר אם כך זה לא היה כדאי, אם כך זה לא היה שווה. כדי שתמשיך לומר לעצמך, אמנם נתתי לפלוני והוא כפוי טובה, אבל אני לא מתחרט על כך. כי עשיתי את הדבר הנכון למען שמו. כאשר האדם חושב בצורה כזאת, אז הכפיות טובה, הצער והכאב, שהאדם שקיבל מאיתנו מתנה סותר על פנינו, אם לא נתחרט על העשייה והנתינה, השכר יגדל הרבה יותר. וזה היה השלב האחרון של יוסף בבית האסורים. כאשר שר המשקים מעיז לומר, שם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, הוא נער, הוא שותה, הוא לא ראוי לגדולה, הוא עברי, הוא לא מכיר את לשוננו, אל תצפה להרבה ממנו. על זה צריך יוסף להתגבר וללכת אל פרעה עם מה שאומרים היום, לב נקי, לא נקמה ולא כעס ולא טינה ולא עוינות, אלא המשך קשר עם בורא עולם ואמונה שהכל משמיים. ואז מגיע הרגע שבו אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, אבל תהיה אדם, כי הגלגל עוד יסתובב, ועוד תראה שיגיע הרגע שחלון ההזדמנויות יהיה בפניך. השאלה היא לא אם חלון ההזדמנויות יהיה, אלא אם אתה תדע לפתוח אותו, כי אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, עוד תגיע השעה, עוד יגיע המקום, אל תתייאש. אם תתייאש, כשתגיע אליך השעה, כשיגיע אליך המקום הראוי לקדם אותך, להקפיץ אותך, להגיע לפריצת הדרך, לא תהיה מוכן, תהיה מיואש, תהיה מתוסכל. וזה היה יוסף, לא מתייאש, למרות שהדביקו עליו תווית, למרות שהתווית היא חודרת אל הלב של פרעה, וכך פרעה רואה את יוסף. כך מצינו בבעלי דין. הדיין אסור לשמוע בעל דין אחד לפני ששומע את חברו, כדי שהדברים לא ייכנסו אל ליבו של הדיין. לכן ההלכה היא כמו בית הלל לעומת בית שמאי. מדוע? מכיוון שבית הלל הם קודם כל מקדימים, בואו ותשמעו את דברי בית שמאי. קודם כל בואו ותשמעו את סברתם, כדי שהדברים שלהם ייכנסו טוב טוב אל ליבם של המכריעים, השומעים, ורק לאחר מכן הם יאמרו את שלהם, כדי לא לשכנע באמת שלהם, אלא באמת של ריבונו של עולם. ולכן מחלוקת בית הלל ובית שמאי, הלכה היא כמו בית הלל, בגלל שהם בורחים מהיכולת להטות את האחרה לכיוונם, על ידי כך שהם אומרים קודם כל את דברי בית שמאי ורק אחר כך את דבריהם. בכל אופן, מכאן למדנו על הלשון הרעה שהייתה לשר המשקים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אולי כולם טועים ואני צודק, אבל כמה נכון הוא להיכנס אל הכאב ראש והמלחמה. לא פעם סייג לחוכמה, שתיקה. אדם יכול לומר אמירה קטנה, אבל כאב גדול ושנים עד שהדברים ישכחו. כל כך הרבה בני אדם בעולם עם כישרון, עם פוטנציאל, עם יכולות לצמוח ולהתקדם. כל כך הרבה אנשים, תכונות חיוביות, ובסוף התכונות נגברות תחת המילים המעליבות, תחת המילים המשפיעות. ראובן יכל להיות אדם כל כך טוב ואיכותי. כישרונות של דיבור, של יוזמה, מרץ, אנרגיה, רצון לעשות דברים חיוביים כל כך. אבל עוד פעם, אתה לא שווה, אתה לא יעיל. הכישרונות שנקברים תחת המילים הקשות, המילים המעליבות. יבוא האדם ויאמר, אבל זה רק מילה, למה אתה מגזים? האדם שיאמר, זו רק מילה, למה אתה מגזים? כנראה שגם הרגשות שלא נקברו תחת מילים שנאמרו לו במהלך החיים. אדם שפעם אחר פעם לא מכיר בעוצמתה של מילה. אדם שפעם אחר פעם לא מכיר שמילים יכולות לפגוע, יכולות להעליב או יכולות לרומם. כנראה שגם עוצמת ההכרה במשמעות המילה גם אצלו זה קבור עמוק עמוק. אולי גם אותו השפילו, אולי גם אותו ביזו, אולי גם הוא חווה צלקות אלה ואחרות בחיים שלו, ולכן הוא כבר לא מאמין בכוחם של מילים, בכוחם של רגשות. אבל זוהי טעות. הגיע הזמן להחיות את המודעות אל כוחה של מילה. האדם יכול לרומם את הזולת בעזרת מילים. כך כתוב בזוהר הקדוש. כאשר המצורע רוצים לרפא אותו, לתאר אותו מהצרעת שלו, מה עושים? שתי ציפורים, אחת שוחטים כנגד הלשון הרעה שלו, ואחת משחררים. כדי שהלשון תמשיך להיות משוחררת, שוחטים את הרכילות, את הלשון הרע, את המילים השליליות שחוסמות כל תקווה וכל עידוד כלפי הזולת. את הלשון הזו, את הציפור הזו שוחטים. אבל יש ציפור אחרת, יש לשון אחרת שמשחררים אותה, כמו שאומרת הגמרא מסכת חולין, האומנם אלם צדק תדברון, האומנם האומנותו של אדם בעולם יהיה כאילם. אבל כל זה לדברים שליליים, לדברים חיוביים, צדק, דברים טובים וחיוביים, תדברון, תדבר, תעודד, תחזק. כך כתוב בזוהר הקדוש, כמו שאדם עתיד ליתן את הדין על כך שהוא דיבר מילים שפוגעות בזולת, מילים שליליות, כך הוא עתיד ליתן את הדין על מילים טובות שהוא יכל לומר לזולת, והוא לא אמר. כמה כישרונות, כמה בני אדם נקברו תחת המילים הרעות. הם יכלו להיות נחמדים, טובים, יעילים, מאמינים בעצמם, מאמינים בעולם, אבל פעם אחר פעם העליבו אותם, השפילו אותם, והם בחרו לקבור את כל יכולות ההבאה, את כל רצונות העשייה, את כל חדוות היצירתיות, ובכך לא לנסות ולהיפגע, לא לנסות לומר משהו ושוב פעם יעליבו אותם, לא לנסות להצליח ושוב פעם יבזו אותם, למה אתם לא מצליחים. להורים יש אחריות לדבר מילים, מילים חיוביות, מילים של עידוד, מילים של שמחה. ודאי צריך מדי פעם לומר איזושהי ביקורת, ביקורת בונה, ביקורת בצורה הנכונה, ליישר את הילד, להדריך אותו, לומר לו מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. יחד עם זאת, פרופורציה, מינון, מינון בין מילים שליליות למילים חיוביות, שעל כל מילה שלילית אחת יהיו לפחות 10 מילים חיוביות. בואו נבחן את הלשון שלנו. כמה אנשים סביבנו הם מרגישים יותר עידוד ותקווה? בני המשפחה סביבנו מרגישים אהובים יותר, מוצלחים יותר, עם יותר עידוד, עם יותר תקווה? זה התפקיד. התפקיד שלנו להראות לילד, להראות למי שסביבנו, שהעולם ואתה טובים יותר ממה שנראה לך. מהו מנהיג? מהי מנהיגות במשפחה? המנהיג הוא זה שיודע להוביל את הציבור אל עולם חדש, אל מה שלא נראה ולעשות אותו לנראה. לתאר בעיות? זו לא חוכמה גדולה. כל אדם פשוט יכול לתאר בעיות. לתאר את העבר? זו לא חוכמה גדולה. החוכמה הגדולה, היצירתיות, העוצמה והמנהיגות היא להוביל את האנשים אל עולם חדש. בעזרת מילים אפשר לעודד, אפשר לחזק, אפשר לקדם בני אדם אל עולם חדש. בואו וניקח דוגמה. בואו ונאמר והאישה מבקשת מבעלה, אני זקוקה ל-500 שקלים כדי לקנות רהיט חדש לבית. זוהי הבקשה. בואו ונאמר והבעל יאמר לאשתו אמירה בסגנון של, אני לא יכול, אין לי כסף, את מבזבזת יותר מדי. את יודעת מה? קחי 250 שקלים וזהו, אני לא מוכן יותר לעזור, אין לי כסף, אין לי אפשרות. בסוף הוא נתן חצי מהסכום שהיא ביקשה, 250 שקלים. אבל הלשון המזלזלת, הלשון הפוגעת, הורידה את כל המשמעות של הנתינה. לא פעם עדיף לאדם לא לקבל מאשר לקבל בצורה הזו. בואו ונאמר גישה אחרת. הבעל באמת לא יכול לתת יותר מ-250 שקלים לאשתו. בואו ונאמר שמדובר על בית שכך מנהלים את הכספים, שהבעל אחראי לכספים ולהוצאות. הוא אומר לאשתו, אני מבין, אני מבין שאת זקוקה ליותר. יחד עם זאת, לפי החשבונות שלי למען הבית, וזה התפקיד שלי לעשות את החשבונות, אני לא רואה איך אפשר לתת יותר מ-250 שקלים. אני ודאי רוצה לתת יותר, אם היה לי, אבל אין, אני מצטער, אפשר לתת רק 250 שקלים. זוהי אמירה שנייה, עדיין אותה תוצאה, 250 שקלים ולא 500, אבל המילים, מילים של הבנה, מילים של רצון לתת עוד, מילים של תקווה, להלוואי ואוכל לתת מה שאת צריכה, אבל זה מה שיש לי בינתיים. ובכך האדם נותן בדיוק את אותם 250 שקלים, הוא לא יכול לתת יותר, אבל איך הוא נותן? הפעם הראשונה זוהי נתינה שאולי לא כדאי לקחת נתינה כזו, כי זוהי נתינה עם הרבה רעל רגשי. הנתינה השנייה היא נתינה שגם אם יש שם רק 250 שקלים, אבל בכל אופן זה מרומם את השומע, זה מעודד את השומע. גם אם והיה במבחן התוצאה זה לא בדיוק מה שרוצים, אבל במבחן ההרגשה, במבחן המצב רוח, במבחן התקווה, במבחן השותפות, יש כאן הרבה יותר. ולכן, אמנם זה לא מה שרצינו, 500 שקלים רק 250, אבל בעזרת מילים, בעזרת מילים נכונות, גישה נכונה, יצרנו שותפות, יצרנו תקווה, יצרנו חוויה חיובית, יצרנו 250 שקלים ששווים הרבה יותר מ-250 שקלים. זוהי העוצמה שבמילה. מי שלא מכיר את העוצמה שבמילה, מזלזל במילים, מזלזל בעצמו, מזלזל בזולת. הוא לא עושה את זה בצורה מודעת, לא מרוע לב, הוא פשוט פוגע בעצמו. הוא פשוט מקל ראש ביכולת לשפר את שגרת החיים בצורה קלה כל כך. האדם יכול לומר, זה רק מס שפתיים, זה לא אמיתי, הרי אותו בעל, אשתו רצתה 500 שקלים, בסוף הוא נתן 250 עם מילים יפות, זה לא רציני, זו סתם אשליה, אין כאן נתינה אמיתית, הרי בסוף היא לא קיבלה מה שהיא רוצה. האם אפשר לעבוד על בני אדם רק בעזרת מילים? התשובה היא, הגישה הזו זו אותה גישה צינית של מי שלא מבין במשמעות המילים. בואו ונעשה חשבון. הבעל בתגובה הראשונה שלו אומר לאשתו, 250 שקלים זה מה שאני יכול וגם זה יותר מדי. את מבזבזת הרבה מדי ולכן תקחי את זה וזהו. האם הוא התכוון לבזות? האם הוא התכוון להשפיל? האם הוא התכוון לבזות ולהשפיל ברמה שהיא מרגישה? היא מרגישה השפלה ברמה של 80%, 90%, אולי 100%. אולי יש לו קצת כעס עליה, הוא התכוון קצת כן, מה שנקרא להקוץ, ברמה של 10%, 20%, אבל לא ברמה שהיא חוותה את זה. הוא אמר מילים שהוא לא התכוון אליהם. הוא אמר מילים שלא התכוון אל המשקל של עוצמת הכאב שהוא יצר. מצד שני, כשהוא אומר לאשתו, אני מבין שאת רוצה 500 שקלים, יש לי רק 250. אשמח פעם אחרת אם יהיה לתת, אבל הפעם אני לא יכול לתת. האם יש כאן שקר? יש כאן מציאות, 250 שקלים. אבל אם מסתכלים רק על ה-250 שקלים, רק על מבחן התוצאה, בזה טועים. כי המבחן זה לא התוצאה, המבחן זה החיים המשותפים. ואם והיה וישנה גישה שאומרת שהפעם אי אפשר והלוואי פעם אחרת נוכל ונצליח, אז אין כאן 250 שקלים, אבל יש כאן גישה שאומרת שותפות. יש כאן גישה שאומרת, בואו יחד ננסה לפתור את הדברים, ואם לא הפעם אז פעם אחרת. זוהי גישה חדשה. וזה בא ידי ביטוי במילים, וזוהי האמת של הבעל, כי הרי הבעל מחפש להמשיך ולחיות מערכת משפחתית טובה ויעילה. הוא בטעות חושב שאם הוא יבזה וישפיל, הוא יצליח להכניע את הצד האחר. יש לו טעות, טעות בגישה, לא כך מסתדרים בני האדם, לא עדי ההכנעה והשפלה. בואו וניקח אחריות על המילים שלנו, בואו ונראה האם החיים סביבנו של הקרובים אלינו הם טובים יותר, הם מפותחים יותר, האם אנחנו מקור לעידוד ולשמחה, האם אנחנו מקור לאכזבה ותסכול. איך האדם יודע אם הוא מקור לעידוד, שמחה והשראה? האנשים סביבו הם העדות לכך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ואגדלה שמך, ואז והיה ברכה. הגאון רמי חודש היה אומר כך, הקדוש ברוך הוא אומר כאן שלושה דברים, שניים על הצד שלו, אחד על הצד של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני אעשה שני דברים, אני אעשה אותך לגוי גדול, אני אגדל את שמך, אבל אתה תהיה ברכה. אתה תהיה מקור לעידוד, תקווה לאנשים אחרים. תעזור להם לראות שהם יותר ממה שהם חושבים. החיים קצרים מדי להתעסק בדברים פעוטי ערך. יש לנו להשלים מלאכות של ייעוד. האדם חי בעולם 70 שנה, 80 שנה, אולי קצת יותר, כדי למלא ייעוד ותפקיד בעולם. לא כל השנים הם רגועות, לא כולם שליבות, לא פעם קפץ עליו רוגזו של יוסף, ויש לאדם משבר זה או אחר בחיים שלו. לא תמיד האדם בריא, ולכן כל כך חשוב שבזמנים הטובים וגם בזמנים הרעים, האדם לא יתעסק בדברים כל כך חסרי ערך. יש לנו ייעוד, יש לנו מטרה, זמן קצר כל כך. לכן בואו נתמקד במשמעות. בואו נתמקד במה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, והיה ברכה. אני כבר יעשה את תנאי החיים. אני אדאג לבאסך לגוי גדול. אני אדאג לבאגדלה שמך. אבל אתה תהיה ברכה. תהיה ברכה. לא חייב להיות לכל העולם שסביבך. אפשר להיות ברכה לקרובים אליך, לבן או בת הזוג, לילדים. בואו ונתחיל עם המעגל הקרובים אלינו ביותר, להיות הברכה שלהם, לעודד, לחזק, לדרבן, למצוא את נקודות הזכות והחיוב. מי יעשה את זה אם לא אנחנו, למען הילדים שלנו, למען הקרובים שלנו? היום מדברים על מנהיגות. המנהיגות היא היכולת לראות את העתיד ולמשוך את הציבור אל העתיד. אם נרצה להיות מנהיגים, מנהיגים לקרובים לנו, מנהיגים לבני המשפחה, זה לצייר עתיד חיובי וטוב יותר של בני המשפחה, של הקרובים אלינו, ולמשוך אותם לשם, להוביל אותם לשם. איך? על ידי תקווה. התקווה זה אם המאמץ, וכשיש לאדם תקווה הוא מוכן להשקיע, הוא מוכן להתאמץ. ואיך נייצר תקווה? מילים, מילים חיוביות, מילים טובות, עידוד, תקווה, פרגון. וכמו שמופיע בכתבי החסידות, הקדוש ברוך הוא אומר אל נוח, בוא אל התיבה. ונוח אומר, אומר המדרש, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. ברוב החסד שלך באתי אל הבית, זה התיבה. ומהו החסד של הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא קרא לנוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. אותך ראיתי לפניי צדיק בדור הזה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא מעודד, מפרגן לנוח, על זה אומר נוח. מאיפה בא המקור להעז לבנות תיבה ולחשוב שונה מכל הדור כולו? למה? כי אתה אמרת לבורא עולם, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, ואני ברוב חסדך, בגלל החסד שפרגנת לי, שעודדת אותי, אבוא ביתך, באתי אל התיבה. כוחה של מילה לייצר עתיד חדש. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.